ערב טוב לכל מאזיני COL. אני רוצה לסכם תקופה מעט החלו הסגרים. התחלתי פיילוט של בערך 10 שיעורים של פרשת שבוע במשך חודש אלול ואירועי החגים. למדנו על ראש שנה, על יום כיפור, שמחת תורה וכדומה. וברוך השם, בעקבות המשובים שקיבלנו, אז אנחנו נפתח עכשיו מסלול שבועי קבוע בעזרת השם, והזמן הכי מתאים לפתוח את זה, זה בשבת בראשית. כמו שמתייצבים בשבת בראשית, ככה בעזרת השם הולך כל השנה. זה יקרא ליל שישי עם רשי. מי שרוצה להכין רעיון, על פי השיטה של הרבי ברשי, ניקח איזה נושא מרתק מהפרשה, ונלמד אותו לפי פשוטו של רשי. נצרב בעזרת השם לכל שיעור דף מקורות, שיוכל להיות לפני השומעים, לעיין בזה תוך כדי שמיעת השיעור. ואם מי שרוצה לשאול שאלות או להביע חוות דעתו, אז אפשר לכתוב במייל סופר yy שטרודל ג'ימל וכולו. ואתה נתחיל בעזרת השם. אנחנו בפרשת בראשית, מתחילים את הספר הראשון של התורה, וידוע מה שאומרים אצל חסידים, שספר בראשית, סיפורי בראשית, הם בחורף. והם עטופים בפרווה עבה של פשטנות סיפורית, ולא רואים כל כך את הסוד שמסתתר מאחורי כל המייס הלכה האלה. ואנחנו ננסה ללמוד את זה קצת יותר בעומק. אחד הנושאים הכי מרתקים בפרשת בראשית, והוא גם הכי מסובך להבנה, זה הנושא של חטא עץ הדעת. אנחנו היום ננסה עד כמה שאפשר, כי יש בזה המון שאלות. למשל, אברבנאל שואל רק על הקטע של עץ הדעת, 42 שאלות. כמובן שלא נעלה את כולם כאן, אבל יש פה דברים מאוד תמוהים, והפרשנים נחלקו לשתי קבוצות. יש כאלה שניסו להסביר את הכל בדרך הפשט, ממש פשט, הנחש היה נחש כפשוטוי, וחווה היא אישה כפשוטוי, וניסו להסביר את העץ הדעת כפשוטוי, ומשהו לא הלך, לא הסתדר. אחרים הלכו על דרך הקבלה, ועוד אומרישן זה אק, וחווה זה מלכוס דאצילס, והנוחוס זה הסטראחה, אבל אם ככה, יכול להיות שזה יהיה יותר עמוק, אבל זה להוציא פרשה שלמה מדי פשוטה, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. יש בו גם רמז, דרוש וסוד, אבל קודם כל הפשט. אז אנחנו ננסה להיכנס לנושא עד כמה שאפשר בדרך הפשט, ואם לא ילך, נאלץ להסתייע במדרשים, בחסידות, כדי להביא את הפרשה לידי הבנה בסיסית. אז קודם כל, הפסוקים של הפרשה. אני מתחיל לקרוא את הציווי בפרק ב', פסוק ט"ו. ויקח הוי האלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל כמה שאתה רוצה. לארג'. ומעץ הדעת, טוב ורע, יש איזה עץ אחד, שמי שאוכל אותו מתחיל לדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. מה קרה? כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אזהרה חמורה ביותר. כשאנחנו עוברים לפרק ג' בפרשה, מתחיל הסיפור של הפיתוי והחץ שבעקבותיו. מתחיל והנחש היה ערום מכל חיית השדה, והוא פונה לאישה ואומר לה, אף כי אמר אלוקים, יידיש אומרים, יותר גזוקט, so what, אז הוא אמר. והיא מתחילה להתנצל שהוא לא אמר לנו לא לאכול מכל הפירות של הגן. בסוף הוא מפתה אותה ואומר לה שכל החשד, לא מותם אותו, הוא אומר, אין לך מה לחשוש. סך הכל הקדוש ברוך הוא מפחד מקונקורנציה, הוא לא רוצה שיהיו עוד יוצרי עולמות והייתם כאלוקים. בסוף האישה לקחה מהפרי ואכלה, וכל העולם נפל בעקבות חטא עץ הדעת. עד כאן זה המעשה כפי שמסופר בתורה. נקודה ראשונה שאני צריך לברר היא, מה פירוש המושג יודעי טוב ורע? גם חתול יודע אם האכל הוא טוב או שהוא מריח לא טוב, אז הוא לא אוכל אותו. מה ההגדרה של יודעי טוב ורע? לפי הרמב״ם, ההגדרה היא בחירה חופשית. זה כאילו במילים אחרות היה כתוב, יהיה לכם בחירה חופשית, יודעי טוב ורע. הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. וכאן נשאלת השאלה הראשונה ברשימת התמיהות. שאלה מאוד בסיסית. אם ידיעת טוב ורע, לפי הגדרה של הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ה' בהלכה הראשונה שלו, אז אם לדעת טוב ורע זה בחירה, כלומר שבטרם אכלו מעץ הדעת, לא ידעו טוב ורע. כלומר, לא הייתה להם בחירה. כאן נשאלת שאלה מאוד חזקה. ממה נפשך? איך שתגיד לא טוב. אם תגיד שהאדם הראשון הייתה לו בחירה גם קודם החטא, אז מה עץ הדעת גרם לו לדעת טוב ורע? גם קודם הוא ידע טוב ורע, בלי שאכל מעץ הדעת. ואם, כפי שמשתמע מפשוטי המקראות, שלפני שהוא אכל מעץ הדעת הוא לא ידע טוב ורע, אז לא הייתה לו בחירה. שאלת שאלה גדולה מאוד. אם לא הייתה לו בחירה, א', מה טעם לצוות לו? לא מצווים למי שאין לו בחירה. דבר שני, מה טעם להעניש אותו? הרי אין לו בחירה, הוא רובוט. אתה תיתן עונש לאריה שהוא טרף ג'ירפה? אין לו בחירה. חוץ מזה, אם אין לו בחירה, הוא בכלל לא נקרא אדם. הוא מין שימפנזה מהלכת על שניים, קצת יותר משוכללת, הוא לא אודום. אודום זה בעל בחירה. ואם אתה אומר שרק בעקבות אכילה מעץ הדעת הייתה לו בחירה, זה ואמר שקודם לא הייתה לו בחירה? מעניין מאוד, השאלה הזאת היא כל כך חזקה, שהרמב״ם הציב את השאלה הזאת בתחילת מוירה נבוכים, ממש בפרק הראשון או השני. והוא אומר שמישהו חכם אחד שאל אותו את השאלה הזאת. הוא יורד על אותו חכם, הוא אומר שזה לא שאלה חכמה, והוא קובע תשובה מאוד מעניינת. אין ספק שלאדם וגם לחווה, היה להם בחירה גם בטרם אכלו מעץ הדעת. אחרת, אין מקום לציווי, אין מקום לעונש וכדומה. אלא מה? זאת אומרת, לפני החטא, הבחירה שלהם הייתה ברמה מאוד גבוהה. כלומר, בחירה שכלית אובייקטיבית. כל השיקולים שלו לכאן או לכאן במהלך הבחירה, לפני החטא, היה רק בנושא של אמת ושקר. כלומר, האם זה אמת לנהוג כך? אני אעשה את זה. אם זה שקר לנהוג כך? אני לא אעשה את זה. טוב ורע זה לא מושגים אובייקטיביים. טוב ורע זה מושגים יותר רגשיים. זה מגרה, זה טעים, זה מגעיל, זה מגונה להתנהג ככה, זה לא מוסרי, זה הכל רעיונות רגשיים. לא היה להם את זה בכלל. במטוטלת הבחירה שלהם לא היה במילון המושג של תאווה. דוגמה, אפשר לתת דוגמה. אם תשאל למשל מישהו משולש או ריבוע, איזה משניהם יותר טוב ואיזה רע? זה לא שאלה של טוב ורע. אתה יכול לשאול מה השטח של משולש, מי יותר גדול ממי, אחד ועוד אחד הם שתיים או לא שתיים. אז זו הייתה הבחירה שלהם קודם אחרת. כל דבר שבא לשיקולם, הם שקלו, זה נכון ללא ככה? אז הם עשו את זה. השכל הישר אומר, לא נכון ללא ככה? לא עושה את זה. אבל גם כשהוא כן עושה את זה, זה לא בגלל שזה טעים, בגלל שזה נכון. אז הוא מדייק. לפני זה הם לא ידעו טוב ורע, שזה מושגים חושניים. אבל הם כן ידעו אמת או שקר. זה בחירה ברמה הכי גבוהה. אז מה קרה בחטא? מה העונש פה? אומר, העונש הוא לא שעכשיו הם קיבלו בחירה. הבחירה שלהם ירדה ברמה. נכנס כבר לשיקולי הבחירה. הם לא הפסיקו לחשוב על אמת ושקר. יש גם בשיקולי אדם גם היום, אם זה אמת או שקר, אבל לא רק זה. נכנס כבר לשיקולים גם העניין של הפיתוי החושי. זאת אומרת, אם אני רוצה לשתות קפה, אני לא שואל רק האם זה בריא, האם זה חיובי לגוף או לא. אני גם שואל, איזה ריח טעים הקפה הזה, כן? אז זה כבר שיקול אחר, וזה לא היה קודם אחר. זה גרם להם ירידה. אבל מה שהרמב״ם לא ישלים ברעיון הזה, אם ככה, אם קודם החטא, לא הייתה להם בחירה רגשית שנובעת מפיתויים חיצוניים, חושניים, אז מה גרם לחווה לחטוא? ומה גרם אחר כך שהצליחה לשכנע את אדם הראשון לחטוא? בפרט אנחנו שלומדים חסידות יודעים שהאדם הראשון זה לא סתם האדם הקדמון, כמו שאומרים אצל המדענים, שעוד היה לא מפותח. האדם הראשון זה דרגה של אודם קדמי. כל צדיקי עולם יצאו מהאדם הראשון. הוא היה יציר כפו של הקדוש ברוך הוא. ואם לפני החטא לא היה בכלל אצלו את העניין של תאוות, וגם לא אצלה, היא גם יציר כפו של הקדוש ברוך הוא. אז איך בכלל מתפתו לחטוא? אם הם הלכו רק על אמת או שקר, אז מה, חווה פתאום החליטה שזה אמת וראוי ונכון לאכול מעץ הדעת נגד רצון הבורא? אם אדומה שהיה לה תאווה, משהו אחר לא הצליחה להחזיק מעמד בתאווה. אבל אם לא היה להם תאוות, אז למה התפתתה? שאלה מאוד חזקה. שאלה נוספת מאוד מטרידה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, ביום אכולך ממנו מות תמות. הבטחה. בא הנחש, צוחק עליה. אומר, למה תמותו? נסביר אותך. לא יקרה שום דבר. מה בסוף היה? הם אכלו. הם מתו באותו יום? לא. אז מי צדק? אמנם הנחש צדק, שסתם השם אמר, ביום אכולך ממנו מות תמות. הנה הם לא מתו. צדק. איך זה יכול להיות? אז פה אנחנו נכנסים קצת לעולם המדרשים. נתחיל במדרש רבה. יש מחלוקת בין שני המוראים, תנאים, על המילים ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. אמר רב אייבו, הפרוש היא לקחה מפריו, סחטה ענבים ונתנה לו, לאדם הראשון. זאת אומרת, הוא הולך לפי השיטה שעץ הדעת גפן היה. לא כולם סבורים אותו דבר. אז הוא טוען שמה היא נתנה לו? לא את הענבים עצמם, אלא היא שחתה גרייפ ג'וס, מיץ ענבים, שמה לו בסלט. מניין לו לדעת, הוא רואה מיץ. הוא שותה את זה, אוכל את זה. אחרי זה נכנס בו, וואו, זה כבר השפיע עליו. אז זה הסוד. דרך אגב, מאיפה הוא לקח את זה? סתם בשביל להמליץ זכות על חווה, צריך בסיס לזה. נראה לי שהוא למד את זה מהדיוק, לא כתוב, ותיקח את פיריו ותאכל, ותיקח מפיריו, משהו שיוצא מהפרי. מה הוא מרוויח בגישה הזאת? אני קורא לזה שיטת ההונאה. זאת אומרת, הוא לומד שחווה פשוט הונתה את אדם הראשון. היא לא רצתה שהיא תמות לבד, היא ידעה שהוא לא יסכים, אז נתנה לו מיץ. יש מעלה גדולה בפירוש הזה, כי זה עונה לנו על עוד כמה שאלות שמרוב רגילות אנחנו לא שואלים אותם בכלל. שאלה ראשונה, תמיד שמדובר על חטא עץ הדעת, אנשים יוצאות כאלה בהרגשת נחיתות. כל האישה הזאת, קלת הדעת, מי את פיתו אותה ותתפתה. ואני רואה בדיוק הפוך, שהאדם, לכאורה, היה יותר קל דעת מהאישה. למה? האישה אומנם התפתתה, אבל אחרי ויכוחים, אחרי התמודדות, כשהוא אמר לה שאת יכולה לאכול, היא אמרת לו, מה פתאום? מה אתה מדבר? הוא אמר לנו לא לאכול. הוא אמר, פן תמותון. והוא מסביר לה, לא, הוא לא באמת מתכוון, וכו' וכו', עד ששכנע אותה. אבל היא התמודדה, היא יודעת שזה אסור. ותיתן גם לאישה, אמא, הייתי מצפה שאם איזו אישה נותנת לבעלה חזיר, אז דבר ראשון אומר, חבלה, מה את עושה? אסור, מה קרה לך? זה עץ הדעת. הרי הם ידעו מה זה עץ הדעת, אחרת הם לא יודעים ממה להיזהר. לפי הפירוש שהוא אומר, זה יהיה מובן, איך הוא הצליח, לא, הוא לא התמודד אפילו, הוא מיד לקח ואכל, בגלל שהיא הגישה לו, מיץ. אז זה פשוט, זה קוראים לזה חטא של בלוי הוידע אליו חטאתו. זה אפילו יותר קל משויגי. שויגי זה שכחתי, לא ידעתי את ההלכה. פה הוא נכנס למסעדה כשרה, באיך שרה בדץ, מישהו דחף לו שם בשר לא כשר, אז זה נקרא בלוי הוידע. אז לכן אני מבין למה הוא לא התמודד. מה עוד אני מרוויח מזה? זה גם את הרץ לקושייה המטרידה ששאלנו קודם. איך יכול להיות הקדוש ברוך הוא הבטיח? ביום אכולך ממנו מות תמות, והנה הם אכלו, והנחש אמר לא מות תמותון, ואומנם הם לא מתו. הייתכן? והתשובה היא פשוטה. לפי השיטה הזאת של שחתה הענבים ונתנה לו. כל איסורי מיטה בעולם שיש בתורה, זה רק במייזין. כל דבר שהוא בשויגג, יש אולי עונש עליו, לא מיטה. אז שהקדוש ברוך אמר, ביום אכולך ממנו, במודע שאתה אוכל ממנו, אז מות תמות. אבל פה היום זה היה בלא הודע אליו חטאתו. אז מובן שלכן הוא לא מת. אז שאלו אותי רגע, ומה הייתה? אולי אפשר לומר, היא עדיין לא הייתה בעולם מציאות של אישה כשנאמר לו ביום אכולך ממנו מות תמות. אז עליה לא חל העונש הזה. הוא אמר עליך, יום אכולך. היא עדיין לא הייתה בעולם, לא רק שהיא לא שמעה את האיסור, היא לא הייתה. אז עליה לא חל העונש הזה. זה על פי שיטת רב אייבו. מה חסר בזה? התשובה הזאת רק מתרצת את ההתנהגות של אדם הראשון. איך הוא לא התמודד, ואיך זה שהוא לא מת. אבל השאלה היא עוד יותר מוקדמת מזה. חווה, גם היא הייתה יציר כפו של הקדוש ברוך הוא. גם לה לא היו תאוות, אמרנו, ככה אמר הרמב״ם. רק שיקולי אובייקטיבי, זה נכון או לא נכון? מה גרם לה להישמע לנחש? אז מעניין, באותו מדרש יש מנדאמר שני שחולק על רב אייבו. הוא לא חושב שהיא הונתה אותו, פשוט רמאות. רב סמלאי אמר, ביישוב הדעת בא עליו. חווה באה לאדם הראשון, לא ברמייה. אמרה לו, דוגרי, בוא נאכל מעץ הדעת. איך? הייתוכן ביישוב הדעת. במילים האלה תמון, שהיא אמרה לו איזשהו שכנוע לוגי, שהצליחה להוכיח לו שזה נכון לאכול מעץ הדעת, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מעץ הדעת. זה הפירוש ביישוב הדעת בעלה. הסבירה לו לוגית שכך צריך לעשות, ואכן הוא קיבל את זה. שאלת השאלה, אם אני מסתכל עליהם בתור בעלי בחירה שכלית נטו, איזה אידיאולוגיה לוגית יכולה לשכנע אותם שבאמת זה נכון לאכול מעץ הדעת? עוד שאלה. הנחש, איך הוא מתחיל? יכולים לראות בדף. הנחש היה ערום, כוונה ערמומי. מכל חיית השדה, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. בפשט הפסוק הזה חסר. אף כי אמר אלוקים, נו, ויתר, אז מה? היה צריך להגיד, בכל זאת תאכלי. מה זה אף כי אמר אלוקים? קודם פירשנו, אף כי אמר אלוקים. אז מה הוא אמר? אל תתחשבי במה שהוא אמר. זה נקרא ארמומיות. האור החיים הקדוש שואל, איפה העורמה שלו? אני לא רואה פה שום חוכמה? זה חוצפה מקוממת, כפרנית. אפילו אישה פשוטה שהיא לא במדרגה של חווה, יבוא אליה איזה שייגית, יגיד לה, בואי תכלי חזיר, ללך לכל הרוחות. מה, צפצפי על הקדוש ברוך הוא, היא לא תסתכל עליו. חווה תאזין לכזה טיעון חווה, חוצפני, אף כי אמר אלוקים, איזה מין טיעון זה? אתה צריך לזרוק אותו לכל הרוחות ולא להישמע לו. לפי רשי הוא הסביר לה שאלוקים חושש, והייתם כי אלוקים בוראי עולמות. זאת אומרת, הוא מפחד, הקדוש ברוך הוא, אם את תאכלי מעץ הדעת, אז את תהיי עוד בוירה. זה באמת זה, זה. כל ברברה מבין שזה שטות. מה, אני אוכל איזה פרי? אני אוכל להפוך להיות מניברו מוגבול? אני אפוך להיות בוירה? איזה מין רעיונות האלה. כל השומע יצחק לו. ונניח שזה נכון, אז זה מתיר לה לעבור על האיסור. היד השם תקצר להעניש אותה. איזה הסבר לו. אז כדי להיכנס לעומק העניין, האמת היא, חיפשתי הרבה בחסידות, אין התייחסות ישירה לכל הפרשה הזאת. מוזכר פה ושם, מצאתי נקודת סוד מעניינת, ומצאתי אותה באקראי, כי אין לי מה לחפש על עץ הדעת באותו מקום, זה בפרשס קידושים, בליקוטי תורה. לא חלמתי למצוא שם משהו על עץ הדעת. אבל בואו נראה, מי שיש לו את הדף יכול לראות את זה בפנים. המדרש רבה אומר, דרש רבי יהודה בן פזי, מי יגלה אפר מעיניך האדם הראשון, שלא יכולת לעמוד על ציוויך שעה אחת? לפי המדרש, הציווי בא עליו בשעה תשיעית, כלומר, שלוש אחרי צהריים. והחידוש של המדרש, האיסור הזה לא היה עולמי, רק ביום אחר חו, באותו יום, עד הערב. הערב היה ליל שבס, בפרט לפי השיטה שסחטה ענבים ונתנה לו, יין, שבת, תעשה קידש. עד שהגיע שבת, אסור לאכול לשתות מהיין. אז זאת אומרת שרק 3 שעות היה צריך להתאפק, ולא התאפקת שעה אחת. לעומתך, תסתכל, אומר המדרש, רבי יהודה בן פזי אומר, מי יגלה עפר מעיניך, היית רואה איך בניך ממתינים לעורלה 3 שנים ומתאפקים. בא אל תרבה בליקוט את תירה, ומביא פירוש של הספטי כהן על התורה, שאומר שמכאן הוכחה שהמצווה של אורלה זה תיקון לחטא עץ הדעת. באמת זה מצווה מוזרה, מה פתאום 3 שנים לא לאכול, חכות עד שנה רביעית. וזה יהיה מובן. כמו שהוא הצטווה 3 שעות לא לאכול, בשעה הרביעית הוא כבר יכול לאכול. כך זה השבת. ככה השם נתן לנו מצווה, 3 שנים לא לאכול, בשנה הרביעית נטע רווי קודש הילולים. משמע מדברי האדמו"ר הזקן, שהביא את הרעיון הזה, שיש צד השווה בין איסור אכילת עץ הדעת ואיסור אכילת עורלה. מה כאן הנקודה השווה? הקוד הוא פה 3, אחרי זה הרביעית, אחרי זה החמישית. בקודים של הקבלה, 3 זה מרמז ל3 הקליפות הטמאות לגמרי. שם אסור. כל משך 3 הקליפות, כאילו 3 שעות, זה אסור טוטלי. בשעה הרביעית, זה כבר מותר, ולא סתם מותר, קודש הילולי מעלים את זה לירושלים. החמישית, לא צריך בכלל לעלות, זה קדוש מצד עצמו. כידוע שבקבלה כל דרגה חמישית, זה מעל ומעבר לעולם. העולם מסומל 3 ו-4, והחמישית זה יחידה. עכשיו, בואו נראה איך מסבירים את זה בשפה הפסיכולוגית של הנפש, שהחסידות מדברת בנפש, לא בספירות. בואו נראה. מי שלמד תניא יודע שיש לנו 3 סוגי נפשות. יש לנו נפש אלוקית, נפש השכלית, ונפש הבעמית. 3 נפשות. בשפת המהר"ל מפראג, שהיא יותר שפה יומיומית, הוא קורא ל3 הדרגות האלה, מה שאנחנו נוהגים לקרוא קדושה, קליפת נויגה, וג' קליפות הטמאות, כ3 מחלקות של היקום. כל מה שיש ביקום זה או קדושה, או קליפת נויגה, או 3 קליפות הטמאות. הוא קורא לזה שם הרבה יותר אקטואלי. הוא קורא לזה הטוב, המועיל והערב. נתחיל מלמטה, כי זה אנחנו מכירים הכי טוב. רוב האנשים קובעים את הבחירות שלהם לפי מה ערב להם. בשפה העממית קוראים לזה בלי. האם זה טוב? מה פתאום? למרות שבסלנג הרחובי אומרים, הצ'ולנט היה טוב, מה טוב? לא רק על פי חסיד זה לא היה טוב, תשאל את הרופא שלך. זה מאכל מזיק. כל הג'אנק פוד שאנחנו אוכלים וכל כך מתלקקים וזה, זה הכל לא בריא בכלל. לא רק שזה לא חסידי, זה לא מועיל. נפש השכלית לא תסכים עם זה. מה אתה אוכל? זה לא בריא. אבל הבעמית היא הולכת לפי מערב. לא מעניין אותי בריא, לא בריא. בא לי, התחשק לי, זה הדרגה הכי נמוכה. הערב, אותיות ערב, אותיות בער. אז יש נפש השכלית, היא אמנם לא אלוקית, היא עושה את הדברים לא בגלל שזה תכליס הבריאה של קודשא בריך הוא, היא עושה את זה אמנם בשביל אינטרס, אבל אינטרס חיובי, קיומי. זה כמו אלה שהם טבעונים, הם אוכלים, לא לשם מצווה, אבל גם לא לשם טייבה. הם בודקים מה ראוי לגוף, מה טוב ובריא, את זה הם אוכלים. זה לא הכי טעים, בסדר, אני לא באתי פה לבלות, אוכל זה לא בילוי. מה זה טוב? על פי היהדות, זה לא שזה טעים. טוב זה טוב מוחלט. כלומר, לא בגלל שזה מועיל לי, אלא זה אמת מוחלטת, ציווי אלוקי, שרק הקדוש ברוך הוא רוצה אותו, ואני עושה אותו בשביל הקדוש ברוך הוא. וזאת החלוקה של שלושת הנפשות. האלוקית רוצה רק מה רצון האלוקי. השכלית, לאו דווקא רצון אלוקי, אבל אמצעים לרצון האלוקי. על דרך הידוע שקליפת נוגה, היא אמצעי לקדוש, אם אני לא אוכל, ואני לא אהיה בריא, ואני לא אעבוד שיהיה לי מה לחיות, אז איך אני אקיים מצוות? אז זאת אומרת, אמנם האוכל עצמו אינו מצווה, אבל הוא אמצעי שבכוח האכילה ההיא אני יכול לעבוד את השם. זה מועיל. הבעמית אין לה שום עול. אפילו להיות אמצעי זה גם כן איזושהי תפקיד. אני צריך לאכול. כן בא לי, לא בא לי, יש תפקיד להחזיק את העולמות, שהם יהיו כלים לדירה בתחתונים. אבל הגישה של בא לי, אין לי שום מחויבות, אפילו לא מחויבות. אומרים לו, אז הגוף שלך יחלה, אז יחלה, חיים פעם אחת. אז העולם יערס מהטייב שלך, יערס, העיקר שאני נהנה. זה הישות במלוא גסותה. כאן הייתי רוצה להוסיף הערה מאוד מכאיבה. אנחנו רגילים לפעמים, כשרואים אחד בעל טייבה, אנחנו מכנים אותו חתיכת בהימה שכמוך. זה לא יפה להגיד ככה. זה אלבון. אלבון לבהמה התכוונתי. הבהמה אין לה תאוות, לא שמים לב לזה. נכון שהיא לא ברת שכל, אבל היא עושה רק מה שקיומי לגוף. הסוס לא אוכל גלידות. החמור לא מעשן. כל הג'אנק פוד, הם אוכלים מה שבריא לגוף שלהם. אין שם מלח, אין שם כל מיני תרייקי, זה לא מעניין אותו. מה שבריא אני אוכל. אז זאת אומרת שהאדם בעל טייבה הוא יותר גרוע מבהמה. שהוא אוכל דברים שמזיקים לו ולא אכפת לו. אז בוא נגיד את זה במילים של הגדרות. קדושה פירושו התבטלות לתכלית שהבורא רוצה. קליפת נוגה פירושו בניית אמצעים אל התכלית. השם רוצה דירה. בתחתונים, אני מייצר את התחתון, את העולם, שיהיה עולם נורמלי, לא ג'ונגל. ואילו הערב, שזה הקליפות הטמאות, זה תאווה הרסנית. לא רק שהיא לא קדושה, היא אפילו לא מועילה, היא מזיקה. אני לא מתעלם שיש גם שלוש קליפות הטמאות, שזה חזיר ועורלה וכל מיני כאלה דברים, אבל אל תשכחו שבתניה גם דבר שהוא קליפת נוגה. אם אני אוכל אותו לא לשם בריאות הגוף, אלא זוילה לבוסו וסויבי יין, אז זה יורד לשלוש קליפות הטמאות. זה הערב. אחרי שהסברנו את שלושת המחלקות הללו, אז בואו נראה עכשיו, אנחנו חוזרים לעניין של עץ הדעת. כדי שתהיה בחירה חופשית, כמה אופציות צריכים להיות לפניי? מינימום 2. יכול להיות גם 5. אבל אם אין לי 2 אופציות, אז זה לא בחירה. מינימום צריך להיות 2 אופציות. בואו נראה עכשיו מה ההבדל בין הבחירה שלנו כיום, אחרי חטא עץ הדעת, בין הבחירה שהייתה לאדם וחווה לפני חטא הדעת. כיום, בכל התנסות שאנחנו מתנגשים, עומדות לפנינו שלוש אופציות. איך? או שאני עושה את הדבר כי הוא מצווה אלוקית, ואז זה קדושה, טוב. או שאני עושה את זה כי זה מועיל, זה בריא, ואז זה נקרא המועיל, קליפת נוגה. או שאני עושה את זה פשוט בתאווה גסה, כי בא לי ולא מעניין אותי אם זה מצווה, וגם אפילו לא מעניין אותי אם זה מועיל או לא מועיל, העיקר שזה טעים. מה שלי טעים, זה אני אוכל. לא, לא התכוונתי על הליטאים, כן? מה שלי טעים, כן? אבל עולם שקשה לנו לדמיין, זה העולם שלפני החץ. הייתה להם בחירה. מה היו האופציות? שתי אופציות היו אז. לאדם וחווה היו רק שתי אופציות. והם או קדושה או קליפת נוגה. זאת אומרת, כשהוא במצב טוב, אז הוא עושה דבר בגלל שזה מצווה. קיבלתי מצווה לאוב דוב, לשומרו, אני עושה את זה. במצב של נפילה, הדבר הכי גרוע שיכול אדם הראשון לעשות, שהוא חס וחלילה עשה דברים לצורך קיומי, ולאו דווקא רצון השם באופן ישיר. אמצעים, לא מטרה. זה הכי גרוע שיכול לעשות. קליפס נויגה. לא בגלל הנאות. סתם שיהיה לי, למה אכלת? אני רוצה להיות קיים. מה לא היה אצלהם? תאווה לשם תאווה לא היה קיים במילון אצלהם בכלל. זה אפילו לא נכנס למטוטלת השיקולים של הבחירה. עכשיו אנחנו מבינים מה הפירוש שקודם חטא עץ הדעת, הם לא ידעו טוב ורע. מה הם כן ידעו? אמת או שקר? טוב ורע זה מושגים של טעים, מגעיל, מגונה, נחמד, בא לי, זה לא היה. אפשר להגיד בדרך הרמז שזה מרומז בפסוק שהשם אומר לאדם הראשון. שימו לב איך הוא אומר לו. מכל עץ הגן אכול תאכל. למה הוא אומר דאבל? אכול תאכל אומר, יש לך שתי אפשרויות של אכילה. אתה יכול לאכול לשם שמיים, אתה יכול, אם תרצה, לאכול סתם לשם קיום. שתי אופציות. איזו אופציה אסור שיהיה לך? ועץ הדעת, טוב ורע, אותו עץ שמחדיר לבן אדם את התאווה החושנית, לא תאכל. כי אני לא רוצה שתגיע למצב של בחירה תאוותנית. עכשיו, לפי זה נאלץ כאן להכנס, אמרתי לכם דבר שהוא לא פשט. ביום אכולך ממנו מות תמות, הכוונה היא מיטה רוחנית. לפי ההסבר החסידי שאומר שחיים פירושו ביטול. מוות פירושו ישות. וזה לא עניינים אבסטרקטיים, זה ממש כפשוטו בביולוגיה. מה נקרא איבר חי? איבר שלא מרגיש את עצמו. אני נראה כששואלים אותי, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אז אני עונה, מרגיש? לא טוב. לא מרגיש? טוב. אתה מרגיש עכשיו את התחול שלך? אני מקווה שלא. כי הוא בריא. אז הוא בוטל. האני שלי אני מרגיש, את הנפש. התחול? לא מרגיש. אם מישהו היה נשכב על היד ונרדמה לו היד בשינה, הוא קם, הוא מנסה להרים את היד כמו אבן. היא לא בביטול. אז היא מרגישה את עצמה. וזה הסוד של החיים והטוב, המוות והרע. רשעים בחייהם קרויים מתים, לא הכוונה שהם התפגרו ואומרים עליהם קדיש. הם היו אמורים להיות בטלים למי שמחיה אותם, שהוא לא ירגיש את עצמו, מה שאלוקים רוצה הוא עושה. זה נקרא חי, צדיק, חי. ברגע שהוא מתחיל להרגיש אני, בא לי, לא בא לי, זה נקרא מוות ברוחניות. אז אם נפרש, ביום אכולך ממנו, אתה יודע למה אני לא רוצה שתאכול מזה? כי ביום אכולך ממנו, מות תמות, אתה תרד מהדרגה העילאית של בחירה שכלית, של התבטלות לקדוש ברוך הוא, ואתה פתאום תהיה יש. רמז חמוד לנושא הזה, זה מה שחווה אומרת, שהשם שואל אותה, למה עשית את זה? אז היא אומרת, הנחש אישיאני ואוכל. מה זה אישיאני? זו מילה מאוד מוזרה. אין הרבה כאלה בחומש. אומר רשי, התעני. אבל מעניין, למה המילה הזאת המוזרה? נפל לי רעיון, אישיאני זה אותם אותיות של יש אני. הוא עשה אותי ליש ולעני. זה החטא הצדה. וזה קרה בו ביום? יום החולך אמן עמוד תמוד. עכשיו, לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד מה הייתה ארמומיותו של הנחש, איזה טיעון ארמומי הוא העלה לחווה, שהוא הצליח לשכנע אותה. אבל בהקדמה נעיר הערה מעניינת. ששוב, אם לא מעיינים, זה לא נראה ממבט ראשון. בדף שלפניכם, בדף הראשון יש קטע של הציווי, ואחר כך קטע של הפיתוי והחטא. בקטע של הציווי כל הזמן כתוב, הוויה אלוקים, ויקח הוויה אלוקים, ויצב הוויה אלוקים. אפילו בקטע של הנחש, לפני שהוא מתחיל לדבר, שרק התורה אומרת שהנחש היה ערום, אז היא אומרת, מכל חיית השדה אשר עשה, הוויה אלוקים. מרגע שהנחש פוער את פיו, נשמת שם הוויה, ונשאר רק שם אלוקים. בואו תראו. ויאמר על האישה, אף כי אמר אלוקים, איפה הוויה? נעלם. היא נדבקת ממנו. היא אומרת, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוקים, לא תאכלו. איפה הוויה? נעלם. ממשיך הנחש ואומר, כי יודע אלוקים. ואחר כך, והייתם כאלוקים. מה עם שם הוויה? פלפלוי, מה הולך פה? אז יש פה הסבר מאוד מעניין. אני הולך לעשות פה עכשיו דבר שזה מלוקט מהרבה רעיונות ביחד, סלט כזה מחסידת. אני מנסה לבנות דו-שיח דמיוני בין הנחש לחווה. בצורה אחרת מהמקובל לקרוא את זה. כשאני רואה אותו אומר, אף כי אמר אלוקים, קשה לי להאמין שהוא התכוון, אז הוא אמר, היא תתרשם מטיעון כזה. צריכים לקרוא את זה במנגינה אחרת. הוא אומר לה ככה, חב עליה, תראי. האמת אני אגיד לך, במצבכם הנוכחי, המעלה שלכם היא גדולה ביותר. יש לכם בחירה נטו שכלית. לא שום תערובת של אגו, של טייבס, משהו מדהים. אבל תדעו לכם, שבמצב הזה, זה גורם לחיסרון גדול בתכלס הבריאה. תהיינו, תכלס הבריאה זה הרי דירבה תחתוינים. ואיזה תחתוינים? גם מועיל המבריאה נקרא תחתוינים לגבי אצילס. בתחתוינים אומר הרבי, תחתוין שאין תחתון למטה ממנו. אז מי זה, קליפת נויגה או שלוש קליפות הטמאות? נכון, קליפת נויגה היא גם תחתון. אבל לכם אין שום מגע עם שלוש קליפות הטמאות. זה לא קיים בכלל בעולמכם. אין לכם התמודדות בכלל עם טייבס. הכי גרוע שיכול להיות שטעיתם ועשיתם דבר שהוא לא נכון וחשבתם שהוא אמת. אבל התמודדות עם יצרים שפלים אין לכם. אז לכן הוא אומר את הביטוי הזה, אף כי אמר אלוקים, לא בהתרסה, שימו לב איזה מנגינה חדשה, אף כי אמר אלוקים, שם אלוקים, זה בגימטריה הטבע, ראשית ברא אלוקים, מצד הטבע שלכם, הקדוש ברוך הוא דואג שהטבע שלכם יהיה הכי טוב והכי משוכלל שיכול להיות. אז לכן הוא אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת, כי ברגע שתאכלו מעץ הדעת, המצב שלכם אישית ייפול, הוא דואג לזה שלא תיפלו. אבל נראה לי, את לא חייבת להסכים לי, אני יש לי רעיון. אני חושב, אומר הנחש, ששם הוויה שהוא פנים את הכוונה, שם אלוקים זה רוצן החיצני שיהיה עולם, אבל יש פנימי את הכוונה, תכלס הכוונה. שם הוויה, נראה לי ששם הוויה היה יכול להיות לו נחס רוח גדול מאוד, אם היית לוקחת במודע ואוכלת מעץ הדעת, מתוך ידיעה שאם תאכלי מעץ הדעת, יחדור בך פתאום רגש של תאוות, ואז תרדי במדרגה, נכון, תרדי במדרגה. אבל אחר כך תוכלי לעלות לקדושה ניצוצות של שלוש טיפס אטמייס, וואו, איזה נחת רוח אלוקי יהיה מזה. אתם מקריבים פה את המעלה האישית שלכם, מבטרים על המעלה האישית, אף כי אמר אלוקים, כי מבחינת הטבע שלכם זה הכי טוב, למען שם הוויה. תוכלי לעלות לקדושה דבורים של שלוש קליפס אטמייס. מה חווה עונה לו על זה? היא לא טיפשה. היא אומרת לו, איזה חוכם אתה. נגיד שאני שמעת לעצתך, אוקיי? אני אוכלת מפני עץ הדעת כדי לעלות לקדושה. אבל הוא אמר הרי שאם נאכל מעץ הדעת נמות, ואם נמות מי יעלה לקדושה? לא יהיה מי שיעלה לקדושה? אז כל התוכנית שלך מופרכת מעיקרה. הנחש לא טיפש, אומר לה, רגע, אני אמרתי שלא תמותו. ועצם זה שירדתם לשלוש קליפות הטמאות, זה עצמו כבר מיטה. נהייתם יש. אני רק אמרתי, לא מותימותון, דאבל. תמותו, אבל רק מיטה רוחנית. לא מיטה גשמית. פיזית, תישארו חיים, ואז יהיה מי שיעלה לקדושה. מה הבעיה? היא לא שותקת לו, והיא אומרת לו, איך אתה מעיז להגיד כזה דבר? תסתכל בחומש, מה כתוב? כתוב, ביום אכולך ממנו מות תמות. לא רק מיתה ברוחניות, גם מיתה בגשמיות. אז מילא מה הועלת בתקנתך? הנחש לא טיפש, אומר לה, ראית מה אומר המדרש על זה? מצאתי מדרש רבה שמסביר למה כתוב דאבל מות תמות. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא התכוון, מי זה לא ומי זה לחווה. היות והמיתה שתיגרם על ידי אכילתכם, שניכם, מעץ הדעת, את תיגרם לך מיתה ברוחניות. ואדם יגרם לו מיתה ברוחניות, אבל שניכם לא בגשמיות תמותו. ואז תשארו חיים. ותרדו בדרגה, תגיעו למגע עם שלוש קליפות הטמאות, ואז תתמודדו עם טייבס יותר גדולות. וכשתעלו מזה, זה יהיה בעלי תשובה אמיתי, והקדוש ברוך הוא, שם הוויה יהיה לו נחת נפלא מזה. זה תיאוריה, זה הרמומיות. ועכשיו אני מבין למה חווה השתכנעה. ידע שהשם אמר לו, אבל הוא הסביר לה שזה היה רק רסמית זה לא, אבל פנים איזה כוונה, דווקא אם תקריבי הקרבה אישית, מין כזה יציאה לשליחס. ובזכות זה תעלי ניצוצות, ויהיה לך קודש ברוך הוא נחת רוח נפלא מזה. איך אני יודע שהשתכנעה מזה? כאן יש איזה פסוק, שאנשים ששומעים את ה... שיחה הזאת אומרים שזה לא כך מדויק מה שאמרתי. אמרתי שלא היה להם טייבס לפני החטא. הרי כתוב, ותרא האישה, לפני שהיא אכלה, אחרי שהנחש הסביר לה, כתוב, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, פשטות אומרים, טוב זה גשמק, טעים. וכי טייבו אולי עיניים, יפה, מדליק, מבריק, ונחמד העץ להשכיל, אז הנה, עדיין לא אכלה, ויש לה טייבס, פירס. אז מה עם כל מה שדיברנו? תראו איזה פלא, רשי, בלי חסידס, בלי קבולה, רשי פשוט אומר, מה זה ותרא האישה כי טוב העצם האחר? מה היא ראתה עכשיו שהיא לא ראתה קודם? היא לא ידעה קודם איך נראה עץ הדעת? אז איך היא יכולה להיזהר ממנו? חייב להיות שהאדם הראשון הראה לה, מה זה? זה עץ הדעת, לא לנגוע בזה. מה זה ותרא האישה? היא עוד לא טעמה ממנו. אומר רשי, ותרא, ראתה דבריו של נחש, על ידי, על דרך שאומרים, רואה אני את דבריך, אתה מדבר דברי טעם, והאמינתו, היא האמינה לתיאוריה שלו, ולכן היא הלכה במודע, והקריבה את עצמה, ואחר כך היא הסבירה את זה גם לבעלה, השאלה היא איך בעלה קיבל את זה. אז כאן נסיים שבאמת, אם הנחש היה פונה לבעלה בטיעון הזה, הוא היה מפריך אותו. עוד דבר ראשון, היה מפריך את הטיעון הזה. הוא היה אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא לאכול מעץ הדעת. לך יש רעיונות יפים, אתה רוצה לעלות לקדושה גם את השולש ליפסת מז? איך הם יעלו לקדושה? התשובה, מה שאני אומר עכשיו כתוב בתויר אויר, מהדמור הזה כן, בברישיס. הוא היה אומר לו, אם אני אעמוד בגן עדן ויעלה את הקליפס נויגה לקדושה, ממילא שלוש קליפות הטמאות שהן לא בעולמים, מתחת לכל, הן יתמוססו מעליהם. אני לא צריך להתלכלך ולהגיע אליהם פיזית. אני מנתק את הקליפס נויגה, אוטומטית לא יהיה שלוש קליפות הטמאות. כך הוא היה עונה לו. וזאת האמת. למה הנחש פנה לאישה? כי האישה היא מלכוס, היא מקבל, היא מבינה מאוד את העניין של דירה בתחתוינים. ולכן במת נתרא, בית יעקב ראשונות. במשכון, שזה דירה בתחתוינים, אנשים תרמו ראשונות. הוא ידע שזה ייפול על אזניים קשובות. אמר לה, תראי, תכלי סכבונה. והיא לא ענתה לו את התשובה הזאת. רגע, אז למה אחר כך אדם הראשון לא ענה את זה לאשתו, כשהיא באה להגיד לו את התיאוריה? פה יש דבר מדהים. ברגע שחווה אכלה מעץ הדעת, השינוי קרה לא רק בה. כל העולם ירד באטמוספירה. מאיפה אתה יודע? רש"י מפורש. ותיתן גם לאישה אימה ויוכל, מה זה גם? למי עוד? מרשי מכאן שהכילה לכל בהמה חיה ועוף. עוד אצל עכשיו, חווה הולכת מחלקת לסוסים, לג'ירפות, ענבים. הם לא אוכלים כאלה דברים. מה הכוונה? הכוונה היא ברגע שהיא אכלה, זה נספג בתוך כל היקום. כל היקום ירד, גם בעלי החיים. אז שהיא באה אחר כך להגיד את זה לאודו מרישן, זה כבר לא אותו אודו מרישן. מרגע שהיא אכלה מעץ הדעת, גם עוד אמרי שהתפיסה שלו כבר נהייתה נמוכה יותר, ואז הוא אומר, שמע, זה רעיון יפה. הם שניהם חשבו שזה אמת. ואנחנו עושים את זה לא בגלל טייבה, בגלל לעשות נחת רוח לקדש ברוך. אז איפה כאן הטעות? למה זה חטא? נצטרך לסכם את זה בקצרה. הנקודה הקצרה היא, אל תהיה דתי יותר מהקדש ברוך הוא. אם אמרו לך זה לא, הנחש הוא ארמומי אומר, ומה יהיה אם שולש לי פסט מס? מה אתה יושב לך כל היום בישיבה ולומד תורה? יש כל כך הרבה אנשים ברחוב, יש גם אנשים מסכנים שצריכים, תצא, עזוב את התורה שלך, תלך תורה. אמרו לי לשבת ללמוד תורה, אם הקדש ברוך הוא ירצה, הוא יגיד לי, תצא ותעשה כך וכך. יש הרבה מצבים, אני אתן דוגמה אצלנו בחב"ד, הולכים לשליחס, שליחס זה דבר חשוב, שליחס זה לא עבירה, שליחס זה ירידה ברמה, אני במקום לשבת כל היום להיות למדן בכולל, אני רוצה לתרום לעם ישראל. אבל אם זה קשור עם משהו שהוא עבירה, כגון, נגיד שאני עושה דינר גדול לתורמים, ויש לי 500 איש, אבל הם רק שמעו שאני הולך לעשות את זה בהפרדה, ולא בתערובת, אמרו, תשכח, יבואו רק חמישה. אז יבוא הנחש החבדי הפנימי ויגיד, נכון, עקרונית, לא צריכים לעשות אירועים בתערובת. אבל זה חד פעמי, ועל ידי שתעשה את זה, אז יהיה לך בית חבד ענק, במחיר שעברת על הלכה. הרבי בעצמו לא מרשה את זה. תעשה את כל מה שאתה יכול לעלות לקדושה, ולא על חשבון עבירה. כי זה עצמו הניסיון שלך, שלא תעשה נגד רצון השם. איי, מה עם העניין של לעלות לקדושה, של שליחס? אז פה חייבים להגיד את האמת. לפני חטא צדת, המצב היה אחרת. לפני חטא צדת, אדם הראשון לא צריך לצאת מגן עדן ולרדת לשלוש קליפות הטמאות כדי להעלות אותה. הוא יכול מרחוק, הוא יושב בגן עדן, פול קדושה, ועל ידי זה כל העולם עולה לקדושה. אחרי חטא צדת, אתה עושה את אותו דבר, אתה צריך לעלות לקדושה, אבל פה אתה תצטרך ללכת רגלי אל המתברר ולברר אותו. לכן אנחנו יוצאים למבצועים, ולא אחרים גם רוצים להחזיר בתשובה את כל היהודים, אבל הם טוענים, אני אשב בכל ואלמד ממילא, הבן של הרוקח בפריז לא יתנצר. יש כזה בורט. לפי אלתרי במשמע זה הכל היה נכון לפני חטא צדת. אחרי חטא צדת, המברר צריך לרדת אל המתברר. ללכת אליו. אבל עד גבול מסוים. מה שלא נגד הציווי. אבל אם יש ציווי מפורש שאומר לך, ככה לא לעשות. ואני יכול, על ידי שאני כן אעשה, אני יכול להרוויח הרבה ניצוצות. אומר הגשבורך, מייכל טויבס. אל תנסה להיות יותר דתי ממני. זה הדבר שאנחנו צריכים להתייצב חזק בשבת בראשית. איך שמתייצבים בשבת בראשית, ככה זה כל השנה. לדעת שזה עצמו הניסיון, האם נתפתה לתיאוריה שנראית מאוד חסידית. אז אני מבטר קצת עליו, אז יהיה לי קצת גיהנום, הוא אומר, העיקר שאני אציל את העולם. אתה עשית נגד רצון השם, אז איך אתה יכול לעלות את זה בכלל לקדושה, אם זה לא לפי רצון השם? הרעיון הזה הוא בעצם התיקון של חטא עץ הדעת, ולכן בעורלה שלוש שנים אנחנו לא נוגעים. שלוש כנגד שלוש קליפות הטמאות. שנה רביעית, זה הקליפה רביעית, קליפה סנויגה. קוידש הילולי להשם, מעלים את זה לקדוש ברוך הוא. שנה חמישית, לא צריך כבר לעלות. חמישי זה אותיות משיחי, בזמן שיבוא המשיח, כבר הכל יעלה לקדושה, ונגיע בשמחה ובטוב לבב לבית המקדש השלישי, עם משיח צדקנו בקרוב ממש. הגות שבס בראשית.